מגילה, דף י"ז, מתחילים בעזרת השם, דף ט"ז עמוד ב', שתי שורות מלמטה, אמר רבא, אמר בשם רב יצחק, בר שמואל, בר מרתא. מצוות לימוד התורה היא מצווה גדולה מאוד. כמו שהמשנה, תחילת מסכת פאה, אומרת, שיש ארבע מצוות שהשכר עליהם גדול מאוד בנוסף לכל השכר שמקבלים בעולם הבא, זוכים ליהנות מהפירות של השכר גם בעולם הזה. איזה ארבע מצוות? כיבוד אב ואם, גמילות חסדים, הבאת שלום בין אדם לחברו, ותלמוד תורה. במשנה מובאים גם כיבוד אב ואם וגם תלמוד תורה. והמשנה מסיימת שם ואומרת, ותלמוד תורה כנגד כולם. זאת אומרת שהשכר הלימוד תורה גדול מהשכר על כיבוד אב ואם. מוכיח רב יצחק שגדול תלמוד תורה יותר מכיבוד אב ואם מהפסוקים שבתורה. בסוף פרשת תולדות ספר בראשית התורה מספרת שעשיו הרשע רוצה להרוג את אחיו, את יעקב אבינו. יצחק אבינו ורבקה אמנו פונים אל יעקב ומבקשים ממנו. עשיו כועס, הוא רוצה להרוג אותך. תברח מהר. לך אל הבית של הדוד, לבן, אחיו של רבקה. שם תהיה עד שעשיו יירגע. יעקב אבינו יוצא לדרך. ובזה פותחים את הפרשה הבאה, פרשת ויצא. ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה. הולך אל לבן. באותם שנים שיעקב אבינו לא היה בבית, בבית הוריו, הוא לא היה יכול לקיים את מצוות כיבוד אב ואם. על אותם שנים, מידה כנגד מידה, הוא נענש. הקדוש ברוך הוא מדקדק עם הצדיקים, כמו חוט השערה. 22 שנה שהוא לא כיבד את אביו ואמו, 22 שנה יוסף, הוא לא ראה את יוסף, יוסף היה במצרים. האמת, יעקב אבינו לא ראה את אביו ואת אמו יותר מ-22 שנה. הוא לא ראה אותם 36 שנה, כמו שהגמרא תוכיח בהמשך. 14 שנה בדרך מבאר שבע לחרן, שהוא הלך ללמוד בבית מדרשו של עבר. עוד 20 שנה שהוא היה בביתו של לבן, ועוד שנתיים שהוא היה בדרך לחזור לאביו ואמו. 36 שנים, אבל הוא נענש רק על 22 שנה מתוכם. על 14 שנה, שכל אותם 14 שנים, שיעקב אבינו, שהיה יעקב אבינו בבית עבר, ועסק בתלמוד תורה, ולא כיבד את אביו ואת אמו, לא נענש. איך אפשר להוכיח שיעקב אבינו למד בבית מדרשו של עבר 14 שנה? הרי אנחנו לא מוצאים את זה בשום פסוק בתורה. אלא לומדים את זה ממה דאמר מר. למה נמנו שנותיו של ישמעאל? מה תועלת שהתורה צריכה לכתוב כמה שנים חי ישמעאל. 100 שנה או 30 שנה ושבע שנים. כדי לייחס בהם שנותיו של יעקב. כדי שנדע בין כמה היה יעקב אבינו כשהוא הגיע ללבן, ואז לא הסתדר לנו למה הוא היה כל כך מבוגר. ואז נוכל לקבל את המסורת שאמרו חכמינו זיכרונם לברכה, שצריך להוסיף כאן עוד 14 שנה שיעקב אבינו היה בית מדרשו של עבר. דכתיב, הפסוק מפרט את מניין שנותיו של ישמעאל, ואלה שני חיי ישמעאל, 100 שנה או 30 שנה ושבע שנים. הוא היה חי בעולם 137 שנים. מה הפרש בגיל בין ישמעאל לאחיו יצחק אבינו? כמה קשיש ישמעאל מיצחק? בכמה שנים הוא היה מבוגר יותר מיצחק אבינו? 14 שנים, 14 שנה. איך אנחנו יודעים? דכתיב, ואברהם, בן כמה היה אברהם אבינו כשנולד ישמעאל? ואברהם בן 80 שנה ו-6 שנים בלדת הגר את ישמעאל לאברהם. היה בן 86. בן כמה היה אברהם כשנולד יצחק? וכתיב, ואברהם בן 100 שנה ויוולד לו את יצחק בנו. אז כמה זה 100 פחות 86? 14. אז ההפרש בין ישמעאל שנולד בגיל 86 לבין יצחק שנולד בגיל 100 לאברהם אבינו, זה 14 שנה שישמעאל היה יותר מבוגר מיצחק אבינו. וכתיב בתחילת פרשת תולדות, בן כמה היה יצחק כשנולדו לו התאומים יעקב ועשיו, ויצחק בן 60 שנה בלדת אותם. הוא היה בן 60. בן כמה היה דוד ישמעאל באותו זמן? 14 שנה יותר. בר כמה אבא ישמעאל כדי התייליד יעקב? בר 74. 14 יותר מ-60. כשנולד יעקב אבינו, ישמעאל היה בן 74. כמה שנים חי ישמעאל סך הכל? אז הבאנו את הפסוק מקודם, 137. כמה זה 137 פחות 74? זה יוצא בדיוק 63. אז כמה שנים נשארו לישמעאל לחיות מאז שנולד יעקב עד שהוא מת? כמה פיישן משני? שיטין ותלת, 63. ובאמת אפשר להוכיח מהברייתא שמתי שישמעאל מת, יעקב אבינו היה בן 63. ותניא, היה יעקב אבינו בשעה שנתברך מאביו יצחק, הוא היה בן 63 שנה, ובאותו זמן, בו בפרק, באמת מת ישמעאל. איך מוכיחים את זה? דכתיב, פסוק שמה אומר, וירא עשיו כי ברך יצחק את יעקב, ושילח אותו פדנה ארם לקחת לו משם אישה, בבורכו אותו. יצחק אבינו אומר ליעקב, לך תיקח אישה מבנות פדן ארם, ויצב עליו למור, לא תיקח אישה מבנות כנען. אז החליט עשיו, טוב, בוא ניקח באמת אישה לא מבנות כנען. את מי הוא לקח? וילך עשיו אל ישמעאל, ויקח את מחלת בת ישמעאל. כדי לא לקחת אישה מבנות כנען, אלא שעשיו לקח אותה על נשיו לא לאישה. הוא לא נפרד מנשותיו שהיו מבנות כנען, אלא לקח גם אישה בת ישמעאל, את מחלת בת ישמעאל. בכל אופן, למה התורה מוסיפה על מחלת בת ישמעאל שהיא הייתה אחות של נוויות, אח שלה קראו לה נוויות? הרי ממשמע שנאמר שמוחלת היא בת ישמעאל, אני כבר מבין לבד שהיא אחות של נוויות, וכי איני יודע שהיא אחות נוויות, הרי כבר כתוב שנוויות היה הבן הבכור של ישמעאל, ומוחלת היא מהבת של ישמעאל, אז היא אחות שלו. למה התורה מדגישה שמוחלת היא אחות נוויות? מלמד שקידשה ישמעאל, זאת אומרת, את הקידושין שעשיו קידש את הבת של ישמעאל מוחלת, קיבל אביה ישמעאל, כשישמעאל עדיין היה חי. אבל הוא לא הספיק לשאת אותה, לקחת אותה אל ביתו, ומת ישמעאל. ומי הסיעה, מי מסר את מוחלת לעשיו? נוויות אחיה. זאת אומרת שבדיוק בזמן הזה ישמעאל מת. בן כמה הוא מת? בן 137. וזה היה בזמן שיעקב אבינו קיבל את הברכות. כמו שמובא שם בפסוקים. וכתוב כאן שהוא היה בן 63, יעקב אבינו, 60 ותלת. אז אם כן, למדנו משני חיי ישמעאל, שיעקב אבינו, כשהוא קיבל את הברכות, היה בן 63. ואז הוא יצא מבית אבי ואמו אל ביתו של לבן. עכשיו, בוא נראה את ההפרש של השנים, מאז שיעקב אבינו בן 63, עד שהוא עמד לפני פרעו, כשהוא ירד למצרים, יעקב אבינו, שאז התורה אומרת שהוא היה בן 130 שנה. ננסה לחשב את השנים של יעקב אבינו מאז שהוא היה בן 63, עד שהוא היה לפני פרעו, ונגלה שחסר כאן, זה לא יוצא 130 שנה. זה יוצא ב-14 שנה פחות. אז ככה, הוא היה בן 63 כשהוא הלך אל לבן לחרן. ועברו עליו 14 שנה בבית לבן עד דמתייליד יוסף. עד שנולד יוסף הצדיק, עברו בדיוק 14 שנה. כי הרי הוא רצה להתחתן, יעקב אבינו רצה להתחתן עם רחל. אז לבן אמר לו, אתה יודע מה בסדר? תעבוד 7 שנים, תקבל אותה. עבד 7 שנים, והנה, במקום שלבן יביא לו את רחל, הביא לו את לאה. בבוקר, שואלת לבן, למה רימיתני? אומר לו לבן, שמע, אנחנו לא נותנים את הקטנה לפני הגדולה, לאה עדיין לא נשואה, אני לא יכול לתת לך את רחל לפני לאה, אתה רוצה גם את רחל? אין בעיה, תעבוד עוד 7 שנים. אז הוא אמר, בסדר. נתן לו את רחל, ואז יעקב אבינו עבד עוד 7 שנים, בסך הכל 14 שנה. ואז אומר יעקב אבינו ללבן, שלחני ואליך. מתי זה היה? בדיוק כשנולד יוסף הצדיק, בספר בראשית פרק למד פסוק חף ה'. אם כן, אנחנו כבר למדים ש14 שנה היה מאז שיעקב אבינו היה בן 63 והוא יצא אל לבן ועד שנולד יוסף. אז בין כמה יעקב אבינו היה כשנולד יוסף, אם אתה מוסיף על 63 עוד 14, 77. ויוסף, כשהוא עמד לפני פרעו, לפני 7 שנות הרעב ולפני שנות הסבה שמסופר בפרשת מקץ, הוכתיב ויוסף בן 30 שנה בעומדו לפני פרעו. תוסיף ל-77 שנים שיעקב אבינו היה, את ה-30 שנה האלה, כשיוסף נולד יעקב אבינו היה בן 77, אז כמה יעקב אבינו היה כשיוסף היה בן 30? תוסיף עוד 30 שנה. 67 ועוד 30 יוצא 107. 107. יעקב אבינו עדיין לא ירד למצרים כשיוסף עמד לפני פרעה. יוסף אמר לפרעה, פתר לו את החלום, שהולך להיות 7 שנות רעב. עברו שהולך להיות 7 שנות צבא ואחר כך שנות רעב. לא היו 7 שנות רעב, היו 7 שנות צובה. ואחרי זה היו רק שנתיים של שנות רעב. בסוף לא היו שבע שנות רעב. היה, לפי הפתרון של החלום היה צריך להיות שבע שנות רעב, שבע שנות סובה ושבע שנות רעב. בסוף שבע שנות סובה היה, שבע שנות רעב לא היה בסוף, היה רק שנתיים רעב, כמו שמפורש שם בפסוקים. שב דסבא, תוסיף את השבע שנים של שנות הסובה, מאז שיוסף עמד לפני פרעו, תוסיף את זה לחיים של יעקב אבינו, ועוד שנתיים שהתחיל הרעב, תרתי דקפנה, אז זה תשע שנים. אם כן, כשיוסף עמד לפני פרעו, יעקב אבינו אמרנו, היה בן 107, תוסיף עוד תשע שנים בין כמה יעקב אבינו אמור להיות כשהוא עומד לפני פרעו, המאה ושיצר. 107 ועוד 9, 116. ובאמת, מה כתיב? שיעקב אבינו לא היה אז בן 116, אלא בן כמה הוא היה. ויאמר פרעה אל יעקב, תגיד, בן כמה אתה? כמה ימי שני חייך? ויאמר יעקב אל פרעה, ימי שני מגוריי. הוא לא אומר לו 116, אלא ימי שני מגוריי, 30 ומעט שנה, 130. נשאלת השאלה, הרי לפי החשבון שלנו, 106 אבינו אמור להיות רק בן 116, אלא חסר כאן 14 שנה. שמע מינה, 14 שנים דאבה, יעקב אבינו בבית עבר, לא חשיב לו, לא מחשיב אותם. דתניה, באמת הברייתא ככה אומרת, היה יעקב אבינו בבית מדרשו של עבר, מוטמן 14 שנה, והברייתא כאן מציינת גם כן, ששנתיים אחרי שיעקב אבינו עזב את עבר, עבר נפטר. לאחר שירד יעקב אבינו לארם נהריים, שתי שנים מת עבר. בכל אופן, רואים מכאן ש14 שנים יעקב אבינו למד תורה בבית עבר לפני שהוא ירד ללבן. אם כן, תוסיף עוד 14 שנה שיעקב אבינו היה בבית עבר, בבית מדרשו של עבר, אחרי שהוא היה בן 63 כשהוא יצא מבית הוריו, 63 ועוד 14, נמצא שכשיעקב אבינו עומד על הבאר, הוא היה בן 77 שנה. ועל 14 השנים האלה, הוא לא נענש אפילו שהוא לא כיבד את אביו ואת אמו. ומנהלן דלא מיינש, מנהלן אנחנו למדים את זה. דתניה, נמצא יוסף שפירש מאביו, כמה זמן יוסף לא היה אצל אביו? 22 שנה. איך זה יוצא 22 שנה? כי הרי כשתחילת פרשת וישב, כתוב יוסף היה בן 17 שנה, ואז שם כתוב כל הסיפור שהאחים מכרו אותו. וכשיוסף עמד לפני פרעו, הוא היה בן 30 שנה. אחר כך היה לנו עוד 7 שנים של סובה ועוד שנתיים של רעב, ואז הם נפגשו. כמה זה ההפרש בין 17 עד 30, אנחנו מדברים על 13 שנה, ועוד 7 שנות סבה, אז אנחנו מדברים על 20 שנה של יוסף, שהוא לא רואה את יעקב אבינו, ועוד שנתיים של רעב, 22 שנה. 22 שנה, יעקב אבינו לא רואה את יוסף הצדיק. זה היה מידה כנגד מידה. כשם שפירש יעקב אבינו מאביו יצחק, שהוא לא כיבד אותו. נשאלת השאלה, מה, יעקב אבינו פירש מאביו ואימו רק 22 שנה? הרי דיעקב, תלתין ושיטה אביין, הרי עשינו חשבון שזה יוצא שיעקב אבינו הלך מביתו של אביו 36 שנה, 14 שנה כשהוא היה בבית מדרשו של עבר, עוד 20 שנה שהוא היה בביתו של לבן, ותכף הגמרא תגיד שיש עוד שנתיים שהוא היה בדרך מביתו של לבן עד שהוא חזר הביתה, להורים שלו. אלא למה הוא לא נענש על ה-36 שנים שהוא לא היה בבית הוריו, למה רק על 22 שנה הוא נענש? כי 14 מתוך ה-36 שנה, הרבה שר דהבה בבית עבר והוא למד תורה, אז נכון שהוא לא כיבד את אביו ואת אמו, אבל תלמוד תורה גדול מכיבוד אביהם, לכן לא חשיב לו, הוא לא נענש עליהם. כאן הגמרא מפרטת, הרי סוף סוף, דבית לבן, יעקב אבינו היה 20 שנה אביין, הוא היה שם בסך הכל 20 שנה. כמו שיעקב אבינו אומר מפורש ללבן, בפרק למד א' פסוק ממ' א', הוא אומר לו, זה לי 20 שנה בביתך. עבדתיך 14 שנה בשביל שתי בנותיך. 7 שנים בשביל לאה ועוד 7 שנים בשביל רחל. ועוד 6 שנים עבדתי בצונך בתחלפת נזכורתי וכו'. הבאת לי בשביל מזכורת. 20 שנה הוא היה בביתו של לבן. אז למה מחשבים לו 22 שנה? אלא משום דהישתאי באור חתר תנשנין, שכשהוא בא לחזור מחרן בחזרה לאביו ואימו, הוא השתאה בדרך שנתיים. דתניה, יעקב אבינו יצא מארם נהריים, ובדרך הוא לא ישר הגיע אל הוריו, אלא בא לו למקום שנקרא סוכות, ושם הוא שעה, ועשה שם 18 חודש. איך אנחנו יודעים שזה 18 חודש? זה היה 3 עונות. הרי השנה זה 12 חודשים. הוא היה שם 18 חודשים. 6 ועוד 6 ועוד 6. כמו שכתוב, ויעקב נסע סוכותה, למקום שנקרא סוכות. ויבן לו בית. בית בונים בשביל החורף. בימות הגשמים צריך להיות בתוך בית. ולמקנה הוא, כדי שיוכל לשמור על המקנה, הוא עשה לעצמו סוכות, כך מבארים המפרשים. זאת אומרת, המקנה לא צריכים סוכות. הוא עשה לעצמו סוכה כדי לשמור על המקנה שלו. סוכות הוא עשה בימות הקיץ. סוכות כתוב לשון רבים. שהוא עשה שתי פעמים סוכות, ופעם אחת בית. זאת אומרת שהוא היה חורף, הוא עשה סוכה. הוא היה קיץ, סליחה. הוא עשה סוכה לימות הקיץ, 6 חודשים. אחר כך הוא היה חורף, הוא בנה בית, 6 חודשים של החורף. ועוד פעם קיץ, עוד 6 חודשים שהוא עשה סוכות. זאת אומרת שהוא היה 18 חודשים. ואחר כך, בבית אל הוא עשה עוד 6 חודשים, כשהוא יצא משכם, וכשהוא היה בבית אל הוא הקריב שם זבחים, קורבנות, אבל אם אתה מחשב 18 חודשים ועוד 6 חודשים, יש לך 24 חודשים שזה שנתיים, 12 חודשים כפול 2. אז אם כן, אלה הם השנתיים הנוספות שהוא לא היה בבית אבי ואימו כשהוא חזר מארם נהריים. אם כן, 20 שנה שהוא היה אצל לבן ועוד שנתיים שהוא היה בדרך, 22 שנה אלה, כנגדם הוא לא ראה את יוסף 22 שנה, אבל על 14 שנה שהוא לא היה אצל אבי ואימו, אבל הוא למד תורה בבית מדרשו של עבר, עליהם הוא לא נהנש. רואים מפה שגדול תלמוד תורה יותר מכיבוד אב ואם. הדרן הלך, פרק ראשון, פרק מגילה נקראת, מחיל אל חיל, אנחנו פותחים בפרק השני, פרק הקורא למפרע, שבעצם הפרק השני הוא מעין המשך לפרק הראשון, שממשיך לעסוק ברובו בהלכות קריאת המגילה. הקורא את המגילה למפרע, הכוונה מהסוף להתחלה, הפסוק האחרון, אחר כך הפסוק שלפניו וכולי, לא יצא ידי חובה. יש מבארים בדרך רמז, אדם שאומר שקריאת המגילה היא למפרע, דהיינו מהסוף להתחלה, הוא אומר שזה דברים שהיו בעבר, כאילו קורא את המגילה כדברים שהם היו פעם, דהיינו הוא אומר, עכשיו זה לא קשור, זה קשור לפעם, אדם כזה לא יצא, כי צריך לדעת שקריאת המגילה מתעוררת כל פעם מחדש, כל שנה ושנה, הניסים של קריאת המגילה מתעוררים מחדש, אפשר לפעול ישועות גדולות בזמן קריאת המגילה. לזמננו אנו, כמו שמברכים, שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם, בזמן הזה. הלכה נוספת, קראה על פה. אדם שאין לו מגילה כשרה, והוא קורא את המגילה בעל פה. מה פירוש בעל פה? גם אם הוא קורא מתוך הכתב, אבל לא מתוך מגילה כשרה, או שכתוב לו קריאת מגילה על גבי קלף, כתב אשורית, בדיו, אבל קראה בלשון תרגום. אם הוא לא מבין לשון תרגום, לא יצא. וכל שכן, אם המגילה כתובה לו בכל לשון, שפה אחרת, לא תרגום, כל שכן שאם הוא לא מבין את השפה, לא יצא ידי חובתו. אבל אם הוא מבין את השפה של התרגום או את השפה של כל לשון, כן יצא ידי חובה, ולכן קוראים אותה ללועזות. לועזות זה אנשים שמדברים בשפה אחרת, קוראים להם את זה בלעז, בשפה שהם מבינים. אבל בלשון הקודש, אם אדם שומע קריאת המגילה, גם אם הוא לא מבין לשון הקודש, הוא יצא ידי חובה. כי גם אם הוא לא מבין, אנשים אחרים יסבירו לו. והלועז, אדם שלא מבין אלא לשון אחרת, הוא לא מבין לשון הקודש, אף על פי כן, ששמע אשורית, אם הוא שמע לשון הקודש, יצא ידי חובה. הלכה נוספת, קריאת המגילה, סירוגין, קרא מעט ועשה הפסקה. עוד מעט ועוד עשה הפסקה, יצא ידי חובה. אם הוא קרא מתנמנם, ככה, ישן, לא ישן, ער ולא ער, אם אתה קורא לו, הוא עונה, אבל אם אתה שואל אותו דבר של סברה, הוא לא יודע לענות, אם אתה מזכיר לו, הוא נזכר, יצא ידי חובה, אם הוא קרא מגילה בצורה כזאת. אדם כותב מגילת אסתר, סופר, כותב מגילת אסתר, ומאיפה הוא יודע איך לכתוב, עומדת לפניו מגילה כשרה. והוא קורא מה שכתוב במגילה וכותב במגילה שלו. והוא קורא את המילים של המגילה מתוך המגילה הכשרה, ואז הוא כותב אותם במגילה שהוא בא לכתוב. היה כותבה. אז הוא מכוון לצאת ידי חובה בקריאת המגילה הזאת, יצא. וכן, אם היה דורשה, הוא קורא קריאת המגילה בשביל ללמוד את המגילה. גם כן, אם הוא מכוון ליבו, יצא. וכן, אם קורא את המגילה כדי להגיע, לראות אם זה כתוב כמו שצריך, ומתברר שזה כתוב כמו שצריך, והוא קרא בפה את כל המילים, אם כיוון ליבו, יצא, ואם לאו, אם הוא לא כיוון ליבו, לא יצא. אם המגילה לא כתובה בדיו כשר, אלא הייתה כתובה בסם, זה סוג של אדמה שיש לה צבע, ובסיקרה, זה צבע אדום, ובקומוס, זה שרף של אילן, ובקנקנטום, זה סם שצובעים בו נעליים שחורים, לא יצא. צריך שזה כתוב בדיו. אם הייתה כתובה מגילה בדיו, אבל היא כתובה על הנייר, שעשוי מהסבים, או מה שהיום זה עשוי מעץ וכדומה, לא יצא. וכן, גם אם זה כתוב על גבי אור, אבל לא, אור לא מספיק מעובד, אלא על הדפטרה, המגילה הזאת פסולה והוא לא יצא בידי חובה. עד שתהיה המגילה כתובה בלשון הקודש, בלשון אשורית, על הספר, על קלף מעובד כראוי, גם במלח וגם באפצים וגם בקמח, ובדיו, בדיו שנדבק טוב לקלף. למדנו במשנה, הקורא את המגילה מהסוף להתחלה, לא יצא. מנין מילי? מנין אנחנו למדים? אמר רבה, דאמר קרא, השוואה בין ככתבם וכזמנם. משווים את הכתב לזמן. מה זמנם? הימים של פורים, זה יום 14 ויום 15 לחודש אדר, למפרע לא. לא יכול להיות שבשנה קודם כל יהיה 15 לחודש אדר ורק אחר כך 14 לחודש אדר, באותה השנה. אף כתבם, ככה גם קריאת המגילה, למפרע לא, אתה לא יכול לקרוא את זה מהסוף להתחלה. שואלת הגמרא, כי כתבם לא כתוב קריאה, אלא כתיבה. מידי קריאה, כתיבה אחר. מדברים פה בסך הכל על העשייה, זה כתיבי, לעשות את ימי הפורים ככתבם וכזמנם. לא מדברים על הקריאה של המגילה. דכתיב להיות, עושים את שני הימים ככתבם וכזמנם. שעושים את דיני הפורים כמו שהם כתובים. לא מדברים לקרוא את המגילה שתאמר שכמו שהזמן הוא כסדרו ולא מהסוף להתחלה, ככה גם הקריאה צריכה להיות בצורה הזאת. אז אם כן, מכאן אי אפשר להוכיח את דיני קריאת המגילה, אלא מייחה, מהדרשה הבאה, דכתיב. והימים האלה של ימי הפורים נזכרים, שזה זכירה, איך אתה זוכר את ימי הפורים האלה? בפה, כמו שהגמרא מיד תדרוש, מקישים את הנזכרים לנעשים ונעשים. התקש זכירה, שזה קריאת המגילה שקוראים כדי לזכור את הנס, לעשייה. מה עשייה לעשות את הימים, יום 14 ויום 15, למפרע לא. אתה לא יכול קודם שבאותה השנה יהיה יום 15 ואחר כך יום 14. אבל זכירה, קריאת המגילה, למפרע לא. אם הוא קורא את המגילה מהסוף להתחלה, לא יצא ידי חובה. תנה, וכן בהלל. אומרים הלל, הללו את שם השם, הללו עבדי השם, יהי שם השם מבורך. צריך לומר כמו הסדר שזה כתוב בתהילים, ולא קודם את הסוף ואחר כך את ההתחלה. וכן בקריאת שמע, צריך לקרוא קריאת שמע לפי הסדר, קודם פרשת שמע, אחר כך והיה עם שמוע, אחר כך ויומר של פרשת ציצית. וכן בתפילה, תפילת 18, צריך להתפלל לפי הסדר. קודם כל מגן אברהם, אחר כך מחיי המתים, אחר כך הקל הקדוש, לפי הסדר. ולא מהסוף להתחלה. ככה הברייתא מוסיפה, הלל, קריאת שמע ותפילה. הלל מנהלן, שואלת הגמרא, מניין אנחנו למדים שהלל אי אפשר לומר מהסוף להתחלה. מביאה הגמרא על זה כמה לימודים, מהלל בעצמו. רבא אמר, דכתיב בהלל אומרים, ממזרח שמש עד מבואו, מעולל שם השם. כמו שהשמש זורחת תמיד ממזרח למערב, ואף פעם היא לא זורחת ממערב למזרח, כך מעולל שם השם, ככה גם הלל צריך להגיד לפי הסדר ולא הפוך. רב יוסף אמר, כתוב בהלל, זה היום עשה השם, נגילה ונשמחה בו. כמו שהסדר של היום והשעות לא מתחלפות, אלא זה הולך לפי הסדר, ככה גם הלל צריך לומר לפי הסדר. רב אביה אמר, לומדים את זה מהפסוק, יהי שם השם מבורך. כשאתה מברך את השם, יהי בהווייתו יהיה, כמו סדרו. רב נחמן בר יצחק אמר, ויתם אשרום שרווח אבא יעקב אמר, מאחה, מההמשך של הפסוק, מעתה ועד עולם, כמו הסדר של הזמנים בעולם שהולך כסדרו ולא הפוך, ככה גם הברכה צריכה להיות כסדרה. זה המקור לזה שהלל צריך לומר כסדרו ולא הפוך. מניין למדים שקריאת שמע צריך לקרוא את הפרשיות כסדרם ולא מהסוף להתחלה. דתניה, קריאת שמע דורשים שצריך לקרוא אותה דווקא בלשון הקודש, כי כתבה דברי רבי. וחכמים אומרים, מותר לקרוא אותה גם בלשון אחרת, בכל לשון. מה הייתה עמד הרבי שהוא סובר שאפשר לקרוא קריאת שמע דווקא בלשון הקודש? אמר קרא, והיו הדברים האלה, אשר אנוכי מצווך היום על לבביך. הדברים צריכים שיהיו בהווייתם יהיו. כמו שהם כתובים בתורה בלשון הקודש, תקרא קריאת שמע לא באנגלית, לא בצרפתית ולא בשום לשון אחר, בלשון הקודש. ורבנן, שהם סוברים שאפשר לקרוא גם בלשון אחר, מהי טעמיו, מה הטעם שלהם, הם דורשים את זה מהמילה הראשונה. אמר קרא, שמע ישראל, תקשיב ותבין מה שאתה קורא. ואם אתה מבין בשפה אחרת, לפי דעתם אתה יכול לקרוא בכל לשון שאתה שומע ומבין. שואלת הגמרא, ולפי דעתו של רבי נמי, אכתיב שמע. והוא הרי סובר שאפשר לקרוא רק בלשון הקודש. מה הוא ידרוש מהמילה שמע? ההוא מבעי עלי, אשמע לאוזנך מה שאתה מוציא מפיך. אתה קורא קריאת שמע, כל מילה שאתה אומר, אתה צריך גם שתוכל לשמוע את המילים. וזה מעכב לפי דעתו. ולפי דעת רבנן, שהם מהמילה שמע דורשים שאפשר לקרוא קריאת שמע בכל לשון, הם סוברים, כמאן דאמר, סברי, כמאן דאמר, הקורא את שמע, נכון שהוא צריך להשמיע לאוזנו. ואם לא ישמיע לאוזנו, לפי דעתם יצא ידי חובה, אז לא צריך דרשה שהוא צריך להשמיע לאוזנו, כי הוא יצא גם אם הוא לא ישמיע לאוזנו. שואלת הגמרא, ולפי דעת רבנן, שלומדים ממה שכתוב בשמע, שאפשר לקרוא קריאת שמע בכל לשון שהאדם מבין, אכתיב, נמי אכתיב, והיו, שרבי דורש מהמילה הזאת בהווייתם יהיו, דהיינו בלשון הקודש, ולפי דעתם שאפשר לקרוא קריאת שמע בכל לשון, מה הם ידרשו מהמילה והיו? הרומי בעיה לי, הם גם דורשים בהווייתם יהיו, אבל לא לעניין הלשון, אלא לעניין הסדר, שלא יקרא למפרע מהסוף להתחלה, וכאן יש לנו מקור, מניין אנחנו למדים, שקריאת שמע אסור לקרוא מהסוף להתחלה, אלא מההתחלה לסוף כסדרם. בדעתו של רבי, הוא הרי גם מסכים, שאסור לקרוא קריאת שמע מהסוף להתחלה, מניין הוא לומד שלא יקרא למפרע מנהלי, מדברים, היה מספיק שיהיה כתוב בלי ה', התורה הוסיפה אות יתרה, הדברים עם ה', מהאות הזאת למדים שלא יקרא מהסוף להתחלה, אלא לפי הסדר. ולפי דעת רבנן, האות ה' נכתבה כלשון, כך מתאים שיכתבו, הדברים, האות ה' לא מיותרת, דברים הדברים לא משמע לאו שהאות ה' היא מיותרת. רבי סובר שקריאת שמע אפשר לקרוא רק בלשון הקודש. ככה הוא סובר. כשאתה בא ומביא ציטוט מתוך התורה של קריאת שמע, אתה חייב לקרוא אותו בלשון הקודש. לכאורה, זה דבר פשוט. החמישה חומשי תורה, הספר תורה, כתוב בלשון הקודש. וכשאתה רוצה לקרוא מתוך הספר תורה, אמור להיות דבר הפשוט ביותר שצריך לקרוא אותו בלשון הקודש, כמו שהוא כתוב בספר תורה. זה שהרבי בא עם דרשה מיוחדת, והיו, בהווייתם יהיו, קריאת שמע זה משהו מיוחד, צריכים לקרוא אותו דווקא בלשון הקודש, אתה מבין שכל התורה כולה, גם אם צריכים לקרוא קטע מתוך התורה, אפשר לקרוא אותו בכל לשון, לא דווקא בלשון הקודש. לאמא כסבה רבי, כל התורה כולה בכל לשון נאמרה. דאי סלקא דעתך, אם יעלה בדעתך שאת כל התורה כולה בלשון הקודש נאמרה, אז ברור שגם קריאת שמע צריך לקרוא בלשון הקודש. אז בשמע צריכים לימוד מיוחד. למה לי למכתב והיו? עונה הגמרא, באמת ייתכן שלפי דעתו של רבי, כל התורה כולה צריכים דווקא לקרוא בלשון הקודש. ובקריאת שמע הסיבה שצריכים ייתור מיוחד ללמד אותנו שגם הוא צריכים לקרוא אותו בלשון הקודש, יצטריך, כי בקריאת שמע יש סיבה מיוחדת שהיינו יכולים לטעות ולומר שאפשר לקרוא בכל לשון, כמו שבאמת רבנן ככה לומדים. סלקא דעתך, היה עולה בדעתך, שמע בכל לשון שאתה שומע אתה יכול לקרוא כמו שבאמת פירשו רבנן, לכן כתב רחמנא והיו, כדי ללמד אותך שאפילו קריאת שמע, ששם היה כתוב את המילה שמע, שהיית יכול לטעות ולומר, בכל לשון אפשר לקרוא קריאת שמע, העיקר שתבין, לכן כותבת התורה והיו, בהווייתם יהיו בלשון הקודש. וכן שואלת הגמרא לעניין רבנן. הם סוברים שאפשר לקרוא קריאת שמע בכל לשון. לכאורה, פשוט שאפשר לקרוא קריאת שמע בכל לשון. למה לא? מה, שצריכים לקרוא מתוך התורה, חייבים לקרוא דווקא בלשון הקודש? למה כסברי רבנן, כל התורה בלשון הקודש נאמרה? דאי סלקא דעתך, אם יעלה בדעתך שכל התורה כולה בכל לשון נאמרה, למה לי למכתב שמע? אז למה לעניין קריאת שמע צריך לימוד מיוחד שאפשר לקרוא בכל לשון? גם כאן מתרצת הגמרא באותו סגנון, הצטריך, צריך פסוק מיוחד בקריאת שמע. האמת שאפשר לומר שכל התורה כולה אתה יכול לקרוא בכל לשון, אבל בקריאת שמע, מכיוון סלקא דעתך אמינא, היה עולה בדעתך לומר, והיו, הכוונה בהווייתם, דווקא בלשון הקודש, שקריאת שמע שונה מכל התורה כולה, ואותה צריכים לקרוא דווקא בלשון הקודש, כמו שדרש רבי. לכן כתב רחמנא שמע, כדי ללמד אותנו שקריאת שמע, ככל התורה כולה אפשר לקרוא בכל לשון, העיקר שאתה מבין את הלשון. אם כן, למדנו גם לעניין קריאת שמע, שצריך להיות לקרוא אותו מההתחלה לסוף, ולא למפרע. תפילה מן אלן. מנה אנחנו למדים שצריכים להתפלל תפילת 18, דווקא כמו הסדר של הברכות, ולא מהסוף להתחלה. דתניא, שמעון הפקולי הסדיר 18 ברכות לפני רבן גמליאל על הסדר. כמו שהם מסודרים מהדרשות שאנחנו נראה בעזרת השם בהמשך, אחד אחרי השני, כסדרו. ואת זה זה היה באבנה. אמר רבי יוחנן, ויש אומרים שלא אמר את זה רבי יוחנן, אלא זה ברייתא מפורשת, אמרה לה במתנית התנא, 120 זקנים, ובהם כמה נביאים, הם אלה שתקנו 18 ברכות על הסדר. והגמרא תבאר בהמשך, שבתקופה מסוימת שכחו את התקנה, ולכן שמעון הפקולי חזר והסדיר את ה-18 ברכות על הסדר ביבנה. מניין אנחנו למדים את סדר הברכות של 18, שהם צריכים להיות קודם מגן אברהם, מחיי המתים, וכן על זה הדרך עד המברך את עמו ישראל בשלום. תנו רבנן, מניין שדבר ראשון אומרים ברכת אבות, ברכת מגן אברהם, שנאמר, הבו להשם, תזכירו לפני השם את שבחו של השם, בני אלים, תזכירו, את זה שאתם בני אלים, אלים הכוונה חזקים, בני התקיפים, בני אברהם, יצחק ויעקב, תפילת 18 מזכירים ברכת אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. ומניין שאחר כך אומרים ברכת גבורות, אתה גיבור שמסתיים מחיי המתים, שנאמר, אבו להשם, בהמשך כתוב, תביאו להשם כבוד, ועוז, עוז זה גבורה, גבורה, ברכת הגבורות זה ברכת מחיי המתים. ומניין שלאחר מכן אומרים ברכת קדושות, הקל הקדוש, שנאמר בהמשך, הבו להשם כבוד שמו. איזה כבוד שמו? השתחוו להשם בהדרת קודש את העניין של קדוש. ומה ראו לומר ברכת חונן הדעת, ברכת בינה אחר קדושה? דרשו את זה מהפסוק שנאמר, קודם והקדישו את קדוש יעקב ואת אלוקי ישראל יעריצו, ופסוק אחר כך סמיך לי בינה, וידעו תוהי רוח בינה. למה ברכה לאחר מכן זה הרוצה בתשובה? ומה ראו לומר תשובה אחר בינה? תכתיב, ולבבו יבין שחטא, ואז יהיה השיבנו ושב בתשובה. אז אתה רואה שאחרי בינה מגיעה תשובה. כאן כתוב בהמשך של הפסוק, ורפא לו. היית טועה לומר שמיד אחרי הרוצה בתשובה נברך ברכת רופא חולה עמו ישראל. היא אחי לימה רפואה בטרד את תשובה, מיד אחרי הרוצה בתשובה רפאנו. כי כתוב בפסוק, קודם הוא לבבו יבין, אז יש לנו את ברכת חונן הדעת. אחר כך ושב, יש לנו ברכת הרוצה בתשובה. מיד אחר כך תברך ברכת רופא חולה עמו ישראל, עונה הגמרא לא סלקא דעתך. אי אפשר לסמוך רפואה לתשובה. כי צריך לסמוך, סלח לנו לתשובה. ברכת חנון המרבה לסלוח. דכתיב, הפסוק אומר, וישוב אל השם וירחמהו, זה הרוצה בתשובה, ולאלוקנו, כי הרבה לסלוח, זה חנון המרבה לסלוח. שואלת הגמרא, בסדר, יש לך פה שני פסוקים, הם לכאורה שקולים. פסוק אחד אומר אחרי ושב ורפא לו, פסוק אחר אומר אחרי וישוב ירבה לסלוח. אז אם כן, מייחזית דסמכא תהא, מה ראית לסמוך על הפסוק השני ולסמוך סליחה לתשובה? סמוך אהה, תסמוך מה שכתוב ושב ורפא לו, שאחרי הרוצה בתשובה רופא חולה עמו ישראל. עונה הגמרא, כתיב קרא אחרינה, יש פסוק שלישי, הסולח לכל אבונייכי, אחרי חנון המרבה לסלוח, הרופא לכל תחלואייכי, מגיע רופא חולה עמו ישראל. זאת אומרת שסלח לנו שמסתיים חנון המרבה לסלוח, צריך להיות לפני רופא חולה עמו ישראל. הגואל משחת חייכי למימרה, דגאולה ורפואה, גואל ישראל ורופא חולה עמו ישראל, שניהם כתובים אחרי הסולח לכל אבונייכי. בתר סליחה היא. לכן, יש קודם חנון המרבה לסלוח, ורק אחר כך גואל ישראל ורופא חולה עמו ישראל. שואלת הגמרא, הרי בפסוק שהבאנו, למה הם מסמיכים תשובה לבינה, הרוצה בתשובה לחונן הדעת, כתוב, ולבבו יבין, שזה בינה, ושב, זה הרוצה בתשובה, ואחר כך כתוב, ורפא לו. אז לכאורה, משמע מזה שרופא חולה עמו ישראל צריך להיות אחרי הרוצה בתשובה. והכתיב ושב ורפא לו, עונה הגמרא, ושב ורפא לו זה לא הכוונה רופא חולה עמו ישראל. ההוא לאו רפואה דתחלואים היא, אלא רפואה דסליחה היא, שכשהוא עושה תשובה, השם ירפא לו, ירפא את נשמתו מהאבונות שנדבקו בה. הוא ירפא אותו מהאבונות. אמרנו שהסיבה למה מברכים גואל ישראל אחרי הברכה של חנון המרבה לסלוח, מכיוון שהפסוק אומר הסולח לכל אבונייכי, אחר כך כתוב הרופא לכל תחלואייכי, ואחר כך הגואל משחת חייכי. נשאלת השאלה, אם כן, גואל ישראל אמור להיות אחרי רופא חולה עמו ישראל, לפי הסדר של הפסוק. אז מה ראו לומר ברכת גאולה, ברכה שביעית, לפני רופא חולה עמו ישראל? אמר רבא, מתוך שעתידין להיגאל בשנת שביעית, בשנת שמיטה. לפיכך, קבעוה את הברכה של גואל ישראל, ברכה שביעית בתפילת 18. שואלת הגמרא, וכי עתידים להיגאל בשנת שמיטה, בשנת שביעית? והאמר מר, עיקר האמרה מובאת בסוף מסכת סנהדרין. ומביאים פה ציטוט מתוך האמרה, שבאותו שבוע של שנים, הרי שנת שמיטה זה בשנה השביעית, ולפני כן יש שנה ראשונה, שנייה, שלישית, רביעית, חמישית, שישית, ואז מגיעה שנת שביעית, שנת שמיטה. באותם שבע שנים של הגאולה, יהיו דברים משונים. למשל, בשנה ראשונה יהיה רעב בחלק מהמקומות, בחלק אחר יהיה סובע. בשנה השישית יהיה קולות שבן דוד אמור להגיע. ובשנת שביעית יהיה חלילה מלחמות. ורק במוצאי שביעית, אמר מר שאז בן דוד בא, זאת אומרת שזה בשנה שמינית. אז למה תקנו ברכת גאולה בשביעית? עונה הגמרא, הגאולה מתחילה בשנה השביעית, כי המלחמה, נמי, התחלת דגאולה היא. המלחמות זה כבר תחילת הגאולה. טוב, אז לכן, קודם כל, גואל ישראל, ברכה שביעית, לאחר מכן, ברכת רפאנו, ברכה שמינית. ומה ראו לומר רפאנו בברכה שמינית? אמר רבי יחא, מתוך שניתנה מצוות ברית מילה ביום שמיני, ללידת הבן, בשמינית. ומילה, אחד מהדברים שצריכה רפואה, לפיכך קבעו לברכת הרפואה בברכה שמינית. ומה ראו לומר ברכת השנים, ברכת מברך השנים, ברכה תשיעית? אמר רבי אלכסנדרי, מכיוון שדוד המלך התפלל על העניין הזה, מזמור תשיעי בספר תהילים. כי הברכה של מברך השנים, אמר רבי אלכסנדרי, נתקנה כנגד מפקיעי שערים שמעלים את המחירים. דכתיב, אומר דוד המלך, שבור את היד של הרשע, את הזרוע של הרשע. ביקש דוד המלך שהשם ישפיע כל כך הרבה שפע שלא יהיה התייקרות של המחירים, שלא יוכל, לא יוכלו להפקיע שערים. ודוד כאמרה את התפילה הזאת במזמור תשיעית אמרה. ברכה הבאה זה מקבץ נדחי עמו ישראל. מה ראו לומר קיבוץ גלויות בדיוק לאחר ברכת השנים? דכתיב, ואתם הרי ישראל, ענפיכם תיתנו ופרייכם תישאו. למי? לעמי ישראל. למה? כי קרבו לבוא לארצכם. זאת אומרת, מדברים פה הכנות לקראת קיבוץ גלויות. מה קורה אז? אגב, מי שבקיא בספרי היסטוריה יודע שארץ ישראל במשך למעלה מאלף שנים הייתה שממה. כמה שניסו לזרוע ולקומם את המקום, אף אחד לא הצליח. הייתה שוממה. ורק מאז שהתחילו הניצנים להיראות בארץ, התחילו יהודים לשוב לארצם ולמולדתם, התחילה ארץ ישראל לתת פירות. והגמרא מביאה במסכת סנהדרין, אין לך קץ מגולה מזה, שנאמר הפסוק הזה, ואתם הרי ישראל, ענפיכם תיתנו, ופרייכם תישאו לעמי ישראל, כי קרבו לבוא. כשאתה רואה את ארץ ישראל מוציאה פירות בעין יפה, אין לך קץ מגולה מזה. לפני שעם ישראל חוזרים לארץ, הקדוש ברוך הוא מכין לנו שפע גדול כאן בארץ, כדי לקבל את הנידחים שחוזרים אל הארץ הקדושה, עם שפע גדול בעולם, בארץ ישראל. אבל מכיוון שלפני קיבוץ הגלויות כבר יש ברך עלינו, ברך עלינו זה לפני, יש ברכה גדולה בארץ ישראל, ואחר כך תקע בשופר גדול לחירותנו. זו הסיבה שבקבץ נדחה עמו ישראל, תקנו אותו ברכה אחרי מברך השנים. מה הסיבה שאחר כך יש ברכת מלך אוהב צדקה ומשפט? וכיוון שנקבצו הגלויות, נעשה דין ברשעים. לפני שמתיישבים בירושלים, נעשה דין ברשעים, שנאמר, ואשיבה ידי עלייך, וצרוף כבור סיגייך. הקדוש ברוך הוא הולך לעשות את הבירור לפני הגאולה. זה יהיה אחרי משמע שזה אחרי קיבוץ הגלויות. זאת אומרת, גם אם כל עם ישראל נמצאים בארץ, ורואים שיש הרבה רשעים, לא מומלץ להיות מבין אלה. כי בשלב הבא, כתוב כאן, דברים לא פשוטים. וכתיב, ואשיבה שופטייך כבראשונה. לכן ברכו, אשיבה שופטנו מיד אחרי מקבץ נדחי עמו ישראל. מה הסיבה שמיד אחר כך תקנו את ברכת שובר אויבים ומכניע זידים? כיוון שנעשה דין מן הרשעים, קלו הפושעים, אלה שאינם מאמינים בתורת משה שניתנה מן השמיים. כדאי מהר לברר שתורת משה ניתנה מן השמיים, ללמוד מהר את ההוכחות כדי לא להיות מאלה. וכולל זידים עמהם. בברכה הזאת הוא כולל את אלה שעשו עבירות במזיד, שנאמר ושבר פושעים וחטאים יחדיו ועוזבי השם. כוללים את הפושעים שהם עושים עבירות במזיד עם עוזבי השם שהם אמינים שהם ביחד יכלו חלילה. ברכה אחר כך על הצדיקים. למה? מכיוון שקלו הפושעים מתרוממת קרן צדיקים. דכתיב, וכל קרני רשעים אגדיה תרוממנה קרנות צדיק. וכולל גרי הצדק. גרי הצדק שזכו לחסות בצל כנפי השכינה, עם הצדיקים באותה ברכה שנאמר, מפני שיבה תקום והדרת פני זקן, זה קנה חוכמה, זה הכוונה זקן, כוונה צדיקים. וסמיך לי כתוב בסמוך, וכי יגור איתכם גר, מכאן לומדים שהגרים צריך לסמוך אותם בברכה של הצדיקים. לאחר מכן בונה ירושלים, כי ואיכן מתרומם את קרנם של הצדיקים? בירושלים, שנאמר, שאלו שלום ירושלים, מי אלה שישליו אוהבייך, הצדיקים שהם אוהבים את ירושלים. לכן, אחרי משען ומבטח לצדיקים, מברכים ברכת בוני ירושלים. למה אחר כך מצמיח קרן ישוע? וכיוון שנבנית ירושלים, בצורה כזאת, שהצדיקים קרנם מתרוממת בירושלים, כזה סוג בניין ירושלים, אחרי שזה יקרה, בא דוד המלך שנאמר, אחר שישובו לירושלים, לבית המקדש, ישובו בני ישראל, וביקשו את השם אלוקיהם ואת דוד מלכם, ואז יבוא, הצמיח קרן ישועה, צמח של דוד עבדך. וכיוון שבא דוד, באתה תפילה, אחרי שבא משיח בן דוד, שנאמר, והביאותים אל אר קודשי, ושמחתים בבית תפילתי. זאת אומרת, אחרי ביאת משיח בן דוד, באה התפילה. איך רואים כאן שזה על ידי דוד המלך? כתוב כאן בסך הכל, והביאותים אל אר קודשי, מבאר השפת אמת, אר קודשי, כשיבנה בית המקדש, אז הרי יבוא דוד המלך. אז באותו זמן יהיה בית תפילתי, אז התפילה תהיה כמו שצריך. אחרי שומע תפילה, באה ברכת המחזיר שכינתו לציון. שזה ברכת העבודה, רצה השם אלוקנו בעמך ישראל ולתפילתם, והשב העבודה לדביר ביתך. מה הסיבה? מכיוון שבת תפילה, בת עבודה שנאמר, ושמחתי בבית תפילתי, של שומע תפילה, אחר כך עולותיהם וזבחיהם לרצון על מזבחי, שזה עבודה. למה אחר כך ברכת מודים? וכיוון שבאת עבודה, באת תודה. העבודה באה ביחד עם הודעה לקדוש ברוך הוא, שנאמר זובח תודה, יכבדן אני. אחר הזביחה יש ברכת ההודעה. אחר כך ברכת כהנים, המחזיר שכינתו לציון, אחר כך יש ברכת כהנים. אומר ראו לומר ברכת כהנים אחר ברכת מודים, אחר ההודעה, דכתיב. וישא אהרון את ידיו אל העם ויברכם, שזה ברכת כהנים. זה אחרי שוירד מעשות החטאת והעולה והשלמים. ותכף הגמרא תגיד שההודעה זה בא ביחד עם הקורבנות. אז מיד אחרי הקורבנות וההודעה, באה ברכת כהנים. שואלת הגמרא, כתוב כאן, קודם, וישא אהרון את ידיו אל העם ויברכם, ורק אחר כך עבודה, אז ואימה, ברכת כהנים קודם עבודה. עונה הגמרא לא סלקא דעתך, כי שים לב, תדקדק בפסוק, דכתיב, וירד מעשות החטאת. לא כתוב וירד לעשות, אלא מעשות כתיב. מי כתיב לעשות? מעשות כתיב. דיינו כבר סיים להקריב את הקורבנות. שואלת הגמרא בסדר, אחרי הקורבנות בא מודים, אבל למה, אחרי קורבנות הרי בא מודים, למה רק אחרי מודים ברכת כהנים? ולאמרה לברכת כהנים, מיד אחר ברכת העבודה. עונה הגמרא לא סלקא דעתך, זה לא יעלה בדעתך. למה? כי העבודה וההודעה הולכים יחד, כמו שכתוב, זובח תודה. שואלת הגמרא, מה חזית דשמחת ההי? למה אתה פה סומך על הפסוק זובח תודה ולכן מודים אחרי קורבנות? סמוך ההי, תסמוך על הפסוק וירד מעשות החטאת, וכבר, ולאחר מכן יש ברכת כהנים. עונה הגמרא, מסתברא עבודה והודעה חד המילתא היא. זה דבר מאוד מחזק ומרגש, שהעבודה בבית המקדש וההודעה לקדוש ברוך הוא, מסתבר שהם עניין אחד. למה? כי להודות להשם זה כמו עבודה. זה עבודת השם, זה כמו עבודה בבית המקדש. אז גם בזמן שבן אדם לא יכול לעשות עבודה בבית המקדש, דבר אחד הוא כן יכול לעשות, הוא יכול להודות להשם, וזה הרי דבר אחד עם העבודה בבית המקדש. אז כמה חשוב זה להודות להשם. טוב להודות להשם. הברכה האחרונה שבאה אחרי ברכת כהנים, זה ברכת המברך את עמו ישראל בשלום. ומה ראו לומר שים שלום אחר ברכת כהנים? נכתיב, ושמו את שמי על בני ישראל, זה ברכת כהנים, ואחר כך אני אברכם. מה הברכה של הקדוש ברוך הוא? הברכה שלו היא שלום, שנאמר, השם יברך את עמו בשלום. אז אם כן, למדנו כאן ש-120 זקנים הם אלה, ביחד עם כמה נביאים, הם אלה שתקנו את התפילת 18. אז אם כן, וכי מאחר זה 120 זקנים ומהם כמה נביאים, הם אלה שתקנו את התפילה לסדר. אז אם כן, למה אמרנו בהתחלה ששמעון הפקולי הסדיר את ה-18 ברכות? מה היא הסדיר? עונה הגמרא, לא שהוא תיקן את ה-18 ברכות, אלא שבשלב מסוים שכחום את התפילת 18, ובא שמעון הפקולי וחזר וסדרום, הוא סידר שוב את הסדר של תפילת 18, שצריכים לומר אותם כסדרם. צריך לומר אותם כסדרם, מברכת אבות עד ברכת שלום, כי הברכה של הקדוש ברוך הוא היא שלום, שנאמר, השם יברך את עמו בשלום, ועד כאן דף י' ז'.